מנהלים משפיעים, הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר, בשיתוף מרקטינג סולושנס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש שלנו בסדרה מנהלים משפיעים. הפודקאסט של קהילת מנהלים בכירים משפיעים בחברות וארגונים. שמי מיטל הדר, מייסדת מרקטינג סולושנס, חברה לייעוץ וליווי עסקי לשיפור ביצועים ותוצאות. בסדרה שלנו מנהלים משפיעים מגיעים מנהלים בכירים לספר לנו על ההצלחות שלהם, האתגרים, הדילמות הניהוליות והפתרונות שלהם בעולם העסקי. והיום, שימו לב, אנחנו מארחים את סגיב מגר, מנכ"ל קבוצת טרייד מוביל. שלום לך, סגיב.
אהלן מיטל, אהלן אסף.
אהלן.
שלום לך, אסף.
תודה שקראתם לי.
שכחתי אותך.
כן, אבל תקשיבי, אני...
אבל הנה, אתה פה.
טרייד מוביל, ואני נכנס לאתר שלהם, ותשמעי, וואו. קודם כל, יש לי הרבה דברים טובים להגיד לטרייד מוביל. אנחנו נדבר על זה במהלך השיחה הזו. באמת, באמת, באמת מותג מוביל בשוק הזה. שוק מאוד מאוד מעניין, מאוד דינמי. אני מאוד שמח שאתה איתנו פה, להסביר לנו גם את המגמות האלה. יש לנו את הנושא ההיברידי, ויש לנו את הרכבים החשמליים ומיסוי. אז יאללה, בוא נתחיל, בוא נצלול, מיטל.
אקשן, אתה תספר לי גם מה לקנות אחר כך?
בשמחה, בכיף. ואני גם אעזור לך לקנות אותו.
כן, אני תקועה עם רב אב ב-2020, ואין לי לאן לשדרג, כי טויוטה עדיין לא... הם עוד לא הביאו את החשמליות.
אז קודם כל, רב 4-2020, זה רכב שהוא סופר מבוקש.
נכון.
ואת יכולה לקבל עליו, לא להפסיד עליו כסף.
לא, להרוויח.
כמה להרוויח, זה השני, כמה להרוויח. אבל רגע,
כן.
טרייד מוביל מקבוצת דיין.
נכון.
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 בוא נדבר קצת, תזכיר לנו קצת למאזינים, קבוצת דיין, טרייד
קודם
מוביל.
קודם כל, שהוא יספר על עצמו.
בסדר, אוקיי, תוך כדי תנועה.
מה עברת? מה התפקיד שלך היום? מה מרגש אותך בחיים?
יאללה, בוא נתחיל.
אחלה, אחלה. אז אני קודם כל, בסיפור שלי יש חמישה, אפשר להגיד חמישה פרקים. התחיל בילדות בחיפה, לא נתחיל להאריך יותר מדי שם, אבל גדלתי בחיפה. צבא קרוב לכמעט 8 שנים ביחידות אמן, תפקיד האחרון ביחידה 504, השתחררתי בדרגת סרן, שירות מעצים ומאתגר וכיפי, שהיה ממש, ממש אחלה. לאחר מכן ירדתי לאנגולה, הייתי באנגולה 4 שנים, ה-COO, ה-Chief Operational Officer של קבוצת LR בזמנו, היום זה מיטרלי. קבוצת LR למעשה עשתה שם יזמות ופרויקטים בהיקפים נרחבים מאוד בתחום של פרויקטים ביטחוניים, חקלאות, בנייה, תקשורת וחינוך. היה בית ספר מטורף לעסקים מאוד מורכבים, במדינות מאוד מורכבות וכולי, ובתקציבים של מאות מיליונים. לאחר מכן עברתי ובעצם התמניתי למנכ״ל בגיל 29. מוטי זיסר נתן לי את ההזדמנות להיות בעצם מוטי זיסר ורן שטרקמן. נתנו לי את ההזדמנות להיות מנכ״ל מדינות הבלקן, סרביה מדינות הבלקן, ולאחר מכן גם צ'כיה בחברת פלאזה סנטרס, חברה שנסחרה בבורסה בלונדון ובוורשה, חברה מדהימה, המקום באמת הכי כיפי ומרגש היה לי באמת להיות בו. ובעצם הייתי מנכ״ל של הפעילות שם, פעילות נדלן, פיתוח של מרכזי קניות מערביים, בתי מלון, מגורים, נדלן בהיקפים נרחבים מאוד, ובמשך 8 שנים נהניתי לעשות את התפקיד הזה. כמובן שתי התפקידים האלה היו בעצם ברילוקיישן, הייתי 4 שנים באנגולה, לאחר מכן הייתי קרוב ל8 שנים נוספות במזרח אירופה, כך שגרתי הרבה מאוד שנים בחול.
זה נשמע כאילו בן 60, אבל בסך הכל, יש פה בחור
שלא... נראה לי צעיר, לא?
כן, זה לא נראה 60.
נכון, 44.
44,
דחסתי הרבה.
יש סיפור של שנה עליך, רק
סיפור לך. חכי, הוא לא סיים, רגע.
נכון, יש לי עוד 9 שנים לדבר עליהם. אבל התפקידים שלי בחול, מעבר לזה שהם היו תפקידים סופר מאתגרים, בתקציבי ענק של מאות מיליוני יורו או דולר, שזה בעצם מיליארדי שקלים, בסביבת עבודה מורכבת, בינלאומית. אני חושב שאחד מהדברים באמת, מעבר לעמות הניהול הגבוהות, שאתה צריך לעבוד מול אדריכלים הכי טובים בעולם, עורכי הדין הכי טובים בעולם, אנשי המקצוע באמת ברמות הכי גבוהות שיש, כולל גם חברה ציבורית בלונדון, על כל המשתמע מכך. אני חושב שהעניין הזה של הפלורליזם האנושי, של לעבוד עם אנגולזים ועם פורטוגזים ועם ברזילאים, ועם דרום אפריקאים, ועם זמבים, ועם אוסטרים, ועם גרמנים, ועם סרבים, ועם צ'כים,
אפשר להמשיך.
כמובן יש גם את הישראלים תמיד בתמונה, וישראלים זה בסוף אנשים, בטח הישראלים בחול, שאני חושב שיש להם יוניקנס, כי הם באמת באים, הם קצת שונים ממה שאנחנו רגילים, זה באמת לפתוח את הראש ואת העולם, באמת לעבוד בכל כך הרבה, עם כל כך הרבה תרבויות שונות וערכים ודברים כאלה, זה פשוט מרתק. אני חושב שזה גם בנה אותי בצורה מאוד מאוד משמעותית כמנהל, ובעצם איפשהו ב-2014 החלטתי לחזור לישראל, לעשות רילוקיישן לישראל למעשה, והתחברתי למשפחת דיין, שאיתם אני בעצם עד היום, בעצם
בתחילת... שמי שלא יודע, כן. קבוצה דיין?
כן, נספר עליו. קבוצה דיין בגדול עוסקת בסדר גודל, בוא נאמר, שלושה ורטיקלים מרכזיים של פעילות. יש לנו את העולם של הנדלן, הנדלן ברחב היקף בחוץ לארץ, גרמניה ובריטניה בעיקר, אבל פה בישראל גם כן הפעילות היא נרחבת, יש את רשת בתי המלון קראון פלאזה, ורט, פולי האוס ובתי מלון אחרים, מגוון רחב של נכסים מניבים, קצת יזמות של מגורים. בתוך העולם של הנדלן יש לנו גם את קרמיקה שרוני ואת הקבוצה שעוסקת בריהוט, זה ממש בקצרה על עולם הנדלן. עולם הרכב, שזה בעצם הוורטיקל השני, שזה ממש אקוסיסטם של חברות, שעוסקות פעם אחת ביבוא והפצה של חלקי חילוף. יש לנו את מפעל דלק תעשיות שמייצר שמנים ומוצרי סיכה לתעשיית הרכב, מחזיקים קרוב ל-30% מהשוק. חברות שעוסקות ברכב, שאחת בעצם המובילה שבהם היא טריידמוביל, היא החברה המובילה, מבחינת היקפים. לצידה יש את טיר, שהיא חברת הליסינג שלנו, נרכשה לפני כ3.5-4 שנים, עשינו שם גם פעולות מדהימות כדי להרחיב את הצעת הערך גם של טריידמוביל וגם של הקבוצה. והקמנו גם לפני 3 שנים את ליסקום, שזה חברה לליסינג מסחרי. על כל הפלטפורמה הזו הקמנו גם בשנתיים האחרונות חברה למימון חוץ-בנקאי, סוכנות ביטוח ועוד מגוון פעילות נלוות. יש לנו גם פעילות של אנרגיה מתחדשת בתוך כל הדבר הזה, שלא קשור כל כך לרכב ולנדלן, אבל בעצם זה גם פעילות שהיא חשובה לנו. הוורטיקל השלישי זה למעשה הטכנולוגיה, שבה יש לנו מספר מיזמים, בחלקם אנחנו מושקעים באופן פסיבי, ובחלקם אנחנו מאוד אקטיביים. בוא נגיד, המיזם שאנחנו גאים בו ביותר, והוא המוביל כרגע בתחום הזה, זה חברת וויפיקס, שזה למעשה פלטפורמה חברתית, למתן שירותים בין אנשים לעבודות, בתחום עבודות הבית, אז כמו...
בטלוויזיה.
נכון, נכון, אנחנו פרסמנו ברשת ובמקו, נכון, נכון, רשת המשותפים שלנו בחברה שם. אז זה ממש ממש בקצרה בנת של שלושת הערוצים, אני בעצם מטפל במגוון רחב של פעילויות בקבוצה, אני נחשב כמנכ"ל הקבוצה, או מטפל במגוון חברות בתוך הקבוצה הזו.
הרבה כאב ראש.
האמת שאתה אומר כאב ראש, או כשאחרים אומרים דברים מורכבים, אני שומע מוזיקה. אז זו המוזיקה שלי, אני חושב שבסוף אתגרים או קשיים, בשביל מישהו שכבר עשה את זה, been there, done there, ויש לו את האמביציה ואת היכולות ואת הניסיון, אני חושב שעבורי זה סוג של מוזיקה, אז אני כן. מתמודד עם זה יפה.
מיטל, את יודעת, אנחנו מראיינים פה לא מעט מנהלים בכירים, מנכלים, בעלי חברות, ומעט מאוד מאלה ששוחחנו איתם, באים עם הניסיון, עם הרזומה הזה, תקשיבי, יש לו רזומה, גם ניהולי מהמקום הצבאי, יש לו רזומה מפה, יצא החוצה, ראה את כל השפע הזה, הניסיון הזה, באמת, הרמות,
תרבויות,
באמת, הרמות ניהול האלה, אני חושב שלא נתקלנו, אין הרבה כאלה, גם בתפקידים בחברות גדולות, יש פה איזה משהו שהוא קצת יוצא דופן, תגיד לי באמת.
כנראה שמשפחת דיין יודעת מה היא עושה.
אני בטוח, אני בטוח.
לא, כי תראה, יש פה תחום הנדלן. כאילו, אין תחום ש... התחומים הכי זה, אנרגיה, נדלן, ביטוחים, פיננסים, רכב.
סחר.
יבוא וסחר. אני יודע, אני לא מכיר אותם באופן אישי, אני יודע בשוק שהם בוחרים מנהל, הם בוחרים את הטוב ביותר. זאת אומרת, הם לא מתפשרים. החבר'ה שם לא מתפשרים, וכנראה שבאמת הרזומה הזה שלו, הרזומה הזה באמת באמת עשה משהו. בוא נתחיל לדבר קצת על טריידמוביל. ספר לנו קצת היום, איפה טריידמוביל היום נמצאת, 2023, מה עשיתם באמת ב... אני קורא לזה אחרי תקופת הקורונה, נדבר קצת גם אחרי זה על הקורונה. היום, מה קורה בטריידמוביל?
אז ברשותכם, בוא נדבר רגע שנייה לפני שאני קופץ את טריידמוביל, על מה זה השוק הזה של טריידמוביל.
יאללה.
בעצם שוק הרכב מבעלות קודמת, או מה שקוראים לו בארץ רכב משומש, אני אוהב להשתמש ב... מושג בעלות קודמת, כי זה רכב שהוא עדיין חדש, כשאתה מוכר אותו למישהו אחר, אז הוא קונה רכב חדש, אמנם מבעלות קודמת, אבל מבחינתו זה רכב חדש. אז קודם כל נתייחס רגע לאחד מהדברים שאני עושה כמנכ״ל קבוצת החברות, כשאני מגיע לחברה בקבוצה כמו טריידמוביל, אני מבצע סוג של due diligence שלי, כדי באמת למפות, לאבחן, על מנת לייצר תוכנית עבודה ולהוציא אותה לפועל. אז הדבר הראשון שאני עושה זה בעצם סקר צרכנים, אז לקחנו באמת 4 קבוצות מיקוד, 80 איש, עוד סקרים כמותיים של קרוב ל-500 נשאלים, ובעצם הגענו לכל מיני תובנות מנקודת המבט של הצרכן, כדי להבין באמת איך אנחנו משפרים את המודל העסקי שלנו, איך אנחנו באמת מתמודדים עם האתגרים לשנים הקרובות וכולי. אז איפשהו ב-2019 בנינו את הסקר הזה, ובואו נדבר רגע על השוק, מה זה השוק הזה? בעצם הצרכן הישראלי נכון להיום רואה לנגד עיניו שתי עולמות תוכן כשהוא בא לרכוש רכב מבעלות קודם. שנייה, אני מקדים משהו קצר לפני כן. התהליך הוא תהליך מאוד ארוך, מאוד מורכב, בממוצע לאדם שרוצה, מהרגע שהוא החליט לרכוש רכב ממוצע בישראל, לוקח לו כחצי שנה לרכוש את הרכב המשומש הזה, הוא צריך לקחת 3 ימים חופש מעבודה, והוא עובר תהליך משופע במיס-אינפורמציה ודיס-אינפורמציה. השוק הוא מאוד מורכב.
אבל גם היום ששוק הרכב הוא...
לא, היום קצת פחות, הקורונה באמת השפיע על זה. אני מדבר על 2019.
אין רכבים חדשים, אז...
היום זה יותר קצר, אין ספק. אבל עדיין, התהליך הוא תהליך לא של קנייה אינסטינקטיבית שבאתי קניתי. בוודאי, זה תהליך ארוך יותר. אבל הצרכן הישראלי למעשה רואה לנגד עיניו שתי עולמות תוכן. פעם אחת את הפיר-טו-פיר, קרי, אני עכשיו הולך ליד 2, אני מחפש רכב, אני קובע עם הבן אדם, אני הולך לראות אותו וכולי. בעולם הזה, שוב פעם, עולם שהוא מרובה כאבים בתהליך הרכישה, אבל מצד שני, המוצר נתפס כמוצר איכותי. קרי, רכב יד פרטית ראשונה, 12,000 קילומטר, שמישהו שטיפל בו כראוי ובאמת עשה שם את העבודה. העולם השני, שזה בעצם 50-50 מבחינת היקף עסקאות, מתוך מיליון עסקאות בשנה, כחצי מיליון מתבצעות בין אנשים, וחצי מיליון מתבצעות בין אדם לחברה, כמו טרדמוביל וכולי. אז העולם השני זה בעצם מגרשי הרכב, או מתחמי המחירה. וכאן בעצם הלקוח אומר, יש לי יותר נוח לי, עושים לי עברת בעלות במקום, וביטוח ומימון וכולי.
One stop.
אבל הרכב הוא מליסינג השכרה, ופה יש קצת סימני שאלה, האם באמת הוא עבר טיפולים כראוי וכולי, אז המוצר נתפס כקצת פחות איכותי.
אתה יודע שאני...
אני דווקא רואה בזה יתרון.
בדיוק.
במה? בליסינג?
כן.
אני זוכרת שקניתי לפני 13 שנה, 13-14, רכב מליסינג, ואני ראיתי בזה יתרון. למה? כי אני יודעת שהוא עבר טיפולים בזמן, אני יודעת שזה היה בהכרח במוסכי מורשה. אני יודעת שיש דיווח על הכל, הכל שקוף. אז להפך, אני הרגשתי ביטחון.
נכון, אבל א', ולא משהו שאפשר להגיד אותו באמירה כללית, בהחלט רכב מליסינג שעבר בחברה ראויה וטובה, הוא לחלוטין ראוי ולגיטימי, גם המחיר שלו קצת יותר נמוך, מכיוון שיש עליו הפחתה מסוימת של מחיר, אז בכלל זה עושה את זה טוב. טרדמוביל, מה שמייחד אותה בשוק הזה, זה שהיא גם החברה שנותנת לך את הביטחון, של יש לך אחריות, ויש לך ביטוח, ויש לך מימון וכולי, וכל הערכים הנוספים, אבל אתה גם מקבל רכב פרטי מיד ראשונה. עם קילומטראז' נמוך ושמור. זה בעצם מה ששונה קצת ומבדל את טרדמוביל משאר המתחרים שלנו בשוק, פרט אולי לעוד 2 שחקנים משמעותיים שהם עושים משהו דומה לנו. מדוע? מכיוון שאנחנו עושים למעשה את הטרייד-אין לחלק ניכר מיבואני הרכב, משהו כמו 18 מותגים שאנחנו מבצעים בעצם את הטרייד-אין, כשאתם קונים חדש, אז אנחנו נקנה את הישן שלכם, מעבירים את הרכב הזה, תהליך השבחה קפדני, ומוציאים אותו למחירה נוספת אצלנו במתחמי המחירה. אז זה בגדול בכלל השוק, ומה טרדמוביל בתוך השוק. ומה שבעצם אנחנו עושים בשנים האחרונות, זה באמת לחדד את הבידול הזה, ופעם שנייה להרחיב בצורה משמעותית את הצעת הערך שלנו כחברה, כדי באמת לעטוף את הצרכן בכל מה שהוא צריך, ולא רק למכור לו רכב, אלא גם לאחר מכן ללוות אותו בתהליך, אם זה גם במחירת הביטוח ומחירת המימון ושאר הדברים שמלווים אותו, אבל גם אנחנו... בעניין של לתת לו ערכים מוספים עם חלילה, גם כשהוא צריך טיפול או טס וכו', וגם עם חלילה יש לו תאונה וכו'. אז אנחנו בעצם רואים, תופסים את עצמנו בתור גוף שרוצה להיות הבאדי שלכם, לתת לכם את הייעוץ הנכון ולהכווין אתכם לבחור את בדיוק הרכב שחיפשת, זה אגב גם הסלוגן החדש שלנו, לתת לך בדיוק את הרכב שחיפשת, כי הרבה פעמים אנשים לא באמת יודעים מה הם רוצים, וקשה להם באמת למצוא את מה שרוצים.
כמה פעמים קורה מצב שבא עכשיו אזרח מהשורה, רוצה לרכוש רכב X, ובסוף מכרתם לו רכב Y.
לפי המחקרים שלנו, אני לא רוצה להגיד מספר יותר מדויק, אבל אזור 62%. 62%. אבל בוא נאמר שלפחות בחצי מהמקרים, אתה תבוא לקנות מזדה 2, ובסוף תצא עם פז'ו 108, או whatever.
כי למה?
כי בגלל המיס-אינפורמציה והדיס-אינפורמציה, אדם מקבל הרבה מאוד ייעוץ מחברים, מאינטרנט, מאוטו.
אבל לא מוקפים מיועצים.
לא, מקצועי, אבל בסוף זה לאו דווקא, אומרים לך מזדה 2 כי היא יפנית. אוקיי, אבל אתה מתחיל לדבר עם הבן אדם, ואומר, "שמע, אני צריך שהאוטו יהיה יותר נוח, כי כואב לי הגב." אז יפנית לא מתאימה לך, לך לצרפתית, או וכולי וכולי. זאת אומרת, בסוף, אם אנחנו יודעים לעשות את ברור הצרכים נכון, אז אתה תקבל את הרכב שחיפשת, ובאמת שהוא מתאים לך. כי לא תמיד הרכב שאתה חושב שהוא מתאים לך, כי אחרים אומרים לך, הוא לאו דווקא הרכב שמתאים לך.
נכון.
טוב, אז
מכרתי לכם משהו בינתיים, תוך כדי.
לגמרי.
כן, תוך כדי זה.
תגיד, אבל אני רוצה שתספר לנו, עברת הרבה מאוד. כמה שנים אתה שם?
אני 9 שנים מהמשפחה, אני בטרדמוביל אסטרטגית בכל 9 שנים, אבל ב3 שנים האחרונות אני גם מנכ"ל בפועל של טרדמוביל, אז אני עובד איתם על...
את יודעת מה אני רוצה שהוא יספר לנו? אני רוצה לשמוע את אתגר הקורונה, כי בקורונה לא היו רכבים על הכביש.
מדהים, כן.
בוא נדבר רגע על הקורונה, איך זה תפס אתכם?
הקורונה לקחה, אני חושב, ארגונים לקצה, ואני חושב שארגון שעובד בשגרה טוב, אז במשבר הוא גם יצליח לעבוד טוב, ואני חושב שאחד מהדברים החכמים שהצלחנו לעשות, וא' באמת לבוא בצניעות, קודם כל לבוא בצניעות, אנחנו לא יודעים הכל, אבל לבוא בצניעות, לנתח את הנתונים כמו שצריך, ומה שקרה בעצם בקורונה זה שמהר מאוד הבנו, היתרון שלנו זה שאנחנו עובדים עם מגוון רחב של יבואני רכב. ולכן ההקשבה שלנו לשטח, זאת אומרת, לשמוע את הקניינים שלנו ואת אנשי המחירות ואת היבואנים, הבנו די מהר באיזה שלב שאין מלאי. זאת אומרת, שבשלב הראשון היה באמת שוק טוטלי בשוק, כולם הפסיקו, היצרנים הפסיקו לייצר, היה באמת אנדרלמוסיה שלמה, וכולם חשבו, ארמגדון, השוק הזה הולך לקרוס, ואז מהר מאוד באיזה שלב זה הפך להיות לנחשול לצד השני של ביקושים מטורפים וחוסר מלאי מוחלט. אנחנו, לשמחתי, פעלנו מהר יחסית בהתחלה, ואם היינו מציעים לפני המשבר מחירון פחות משהו לפני בדיקה כדי לקנות ממך את הרכב, מהר מאוד התחלנו להציע מחירון ועוד משהו כדי לקנות ממך את הרכב. ואז באמת הצלחנו לייצר מצב שאנחנו כמעט היחידים בשוק, היינו באמת בקורונה, אני זוכר שתקופה מסוימת היינו ממש כמעט היחידים בשוק שהיה להם מגרשים מלאים במכוניות. וזה היה ממש, האסטרטגיה הזו עבדה לטובתנו יפה, לקחנו סיכון, כי קנינו רכבים יקר, במחיר יקר, אבל הצלחנו בסוף גם באמת לשמר את הארביטראז', את הפער בין הקנייה למחירה, אבל אם לומר את האמת, השוק הוא סופר וולוטלי, תקופה מאוד מורכבת, מאוד קשה, בתקופה הזו גם נאלצנו, כן, הלידרשיפ סקיל של המנכ״ל, של המנהל, מגיע לידי ביטוי ברמה הכי משמעותית, היכולת שלך באמת לשמר את העובדים הטובים שאתה רוצה לשמר בתקופה של חלטים ובתקופה של חוסר ודאות וכולי. באמת, לקח אותנו לקצה, ואני חושב שטרדמוביל היום היא הרבה יותר חזקה ממה שהיא הייתה לפני הקורונה. כן.
מדהים.
Yes. זאת אומרת, לקחתם את האתגר הזה ויצאתם ממנו הזדמנות, יצאתם חוזקים למעשה.
חד משמעי.
טוב.
יפה מאוד, תספר לנו קצת.
אני חושב, אגב, שהוא לא נגמר עדיין, גלי הקורונה עדיין קיימים. אנחנו עדיין נמצאים באירוע, האירוע עוד לא נגמר.
מה הערכה שלכם לגבי ירידת מחירים, מחירי הרכב, כמו שאמרת,
מבעלות קודמת.
מבעלות קודמת, סליחה.
מבעלות קודמת, נכון.
הערכה שלך חצי שנה שנה? אבל יש להם, הם היום דווקא נהנים מפגיעת הקורונה, זו מהפרספקטיבה שלי, כי היצרני רכב עדיין לא מספקים מספיק כמויות.
כן, הוא אמר, מייצרים את ההזדמנות.
למעשה עדיין השוק הפרטי הוא חוגג עדיין.
לא, כבר לא. אני חושב שמספטמבר, שנה שעברה...
ספטמבר 21?
כן, אנחנו עדים להתמתנות 22.
22, סליחה.
עדים להתמתנות משמעותית בביקושים. זאת אומרת, יש התמתנות, אנחנו כבר לא באותה רמת ביקושים. מעבר לכך, היבואנים כבר כן מצטיידים, או יש, היום כבר אתה מגיע ליבואן, אתה מוציא הזמנה לרכב, ואין בעיה, זה לא מצב שאומרים לך, תשמע, אני מושג מתי יהיה. אגב, באמת מה שציינת קודם לגבי המותג שלך, באמת יש שם ביקושים מטורפים,
נכון.
הכל כבר מכור 2 קדימה, זאת אומרת, זה באמת...
אני בווייטינג ליסט.
מה עם החשמלי?
חשמלי תכף נגיע, אבל בגדול, התמתנו קצת הביטחון, אני חושב שגם הסנטימנט של העלאות הריבית כבר בא לידי ביטוי, האינפלציה, חוסר הוודאות, הייתה ממשלה חדשה עדיין, בסך כל חודש, עם כל הרחש-בחש כרגע שיש בכל המדינה. אני חושב שזה בהחלט משפיע על אנשים. ואנחנו רואים בהחלט התמתנות במחירים, אנחנו עדיין לא רואים את רמת ההיצע בהיקפים של הביקוש, כי עדיין יש פער בין ביקוש להיצע, יש הרבה יותר ביקוש לכלי רכב חדשים, בדיוק כמו שאת מחפשת עכשיו רכב ואת לא מצליחה להשיג, וקיים, זאת אומרת עדיין שם, אני חושב שלפחות שנת 23 עדיין תהיה שנה מעוותת ולא שגרתית, ואמרת שזה יותר קל לנו, אני חושב שבסוף זה מאוד מאתגר אותנו כארגונים, כי הארגון עושה תקציב, וקשה מאוד לעמוד בתקציבים האלה, כי העולם מאוד משתנה בצורה מאוד נהירה. זאת אומרת, נכון. אנחנו לא נמצאים בעולם שהוא רגוע, ואפשר לתכנן, והכל בסדר. אנחנו עדיין בעולם די וולוטלי. התחלת לשאול לגבי חשמליות.
כן.
חשמליות זה סוג של שאלה מצוינת. אנחנו בסוג של שינויים טקטונים בעולם הרכב. זאת אומרת, אם אנחנו...
ניסוי ו...
גם וגם, אבל מה שקרה בעקבות, הכוונה שלי בשינויים טקטונים זה שהעולם הזה מאופיין לאורך שנים בשליטה של מותגי לגאסי, אתה יודע, כל המותגים המוכרים, כן. עם רכבי הבנזין וכו'. והמותגים הסינים, אף אחד בכלל לא הכיר אותם, פתאום מגיעים מותגים, ריבוי מותגים שאנשים לא מכירים אותם בכלל, שחלקם הם חברות מאוד חדשות, אפילו חברות סטארט-אפ, אפשר להגיד, בחוץ לארץ, שנחשבות מה שזה, ופשוט שוטפים את השוק. מה שאנחנו רואים כרגע, בעצם היה את טסלה מצד אחד, והיה את המותגים הסינים. אנחנו מתחילים לראות לאט לאט את השוק הזה, מתחיל גם לקבל את המותגים, הלגסי היותר טוב, גם קוריאניות, יפניות, שפתאום נכנסות עם המותגים החזקים שלהם, אבל זה כבר מותג שהוא מוכר, ואנשים מכירים וסומכים עליו, לעומת הסיני למשל, ואנחנו רואים מותגים אירופאים שמתחילים להיכנס לשוק, אז זאת אומרת, השוק הזה הוא משתנה בצורה דרמטית, אני חושב שמי שבסוף ישרוד את זה, זה המותגים או החברות, הארגונים, שידעו לייצר ערך משמעותי לאורך טווח, זאת אומרת, לא רק למכור לי את המכונית, אלא גם לתת לי after sale, סרוויס, שבאמת השירות יהיה כמו שצריך, ולא ייתקע פתאום עם חלק חילוף, כי עשיתי תאונה עם האוטו והוא חשמלי, ואין, וזה מותג שאין בו חלקי חילוף, אז אתה יודע, אתה נשאר 3-4 חודשים בלי רכב, אז זה אני חושב פה שהמשחק הזה, השוק הזה עובר, חווה הרבה שינויים, ואנחנו נראה שהוא עדיין לא במקום.
הוא לא התייצב עדיין.
עדיין לא. אנחנו בהתהוות של שוק מעודכן, בוא נאמר.
אפרופו אפטר סל,
כן.
חוויית השירות.
כן.
אחד הנושאים הכי, הכי חשובים ואסטרטגיים היום.
לגמרי.
אתה רוצה ככה לשתף אותנו במהלכים שאתם עשיתם? אתם חברה שכל הזמן לומדת ומשתפרת. מה אתה יכול להגיד שנחל הצלחה בעולם הזה אצלכם?
גם, שאלות מצוינות. אז אני חושב שבסוף לתת שירות טוב, קודם כל זה משהו שהוא הוא לא זבנג וגמרנו. זה משהו שהוא באמת צריך להיות קונסיסטנטי וקבוע, וזה DNA של חברה, זה לא רק לתת את השירות פעם אחת. אני חושב שקודם כל ברמת התרבות הארגונית של טרדמוביל, אני חושב שאנשים היום שעובדים בטרדמוביל יודעים, כי אני בתור, גם בתור מנכ״ל או מי שאמון על הארגון, אומר להם, חברים, כשאתם מוכרים רכב, אני רוצה שתחשבו או תתייחסו לזה, כאילו אתם מוכרים את הרכב, לאימא שלכם, או לסבתא שלכם, או לדודה שלכם, או לאח שלכם. כי בסופו של דבר אני רוצה שהבנם שקנה את האוטו, יקבל את החוויה הכי כיפית שהוא יכול. אנחנו מתעקשים על לקבל, ממש, לצלם כל רכב שמבצע מסירה, לקבל את המסירה שבאמת הלקוח קיבל הדרכה טובה על הרכב, ועשו לו עברת מקל כמו שצריך, וכמובן שאנחנו שם לרשותו גם לאחר מכן. מעבר לכך אנחנו מאוד מקפידים או מנסים להכניס שיווק חווייתי, דברים שהם מעבר למחירה של הרכב, כמובן מימון ביטוח אחריות זה דברים שהם הפלין ונילה, אבל אנחנו יודעים לתת לכם גם, לתת לקוחות גם חוויה של בית מלון או חוויה של הופעה, וגם בתוך שם אנחנו ננסה לתת אלמנטים של טרדמוביל, לתת לך מגבת ממותגת כשהגעת לבלון, למלון, סליחה, או שוקולד או whatever. זאת אומרת, בסוף אנחנו שם, אנחנו רוצים להיות עם הצרכנים או עם הלקוחות שלנו גם לאחר מכן, ולא רק, לא רק בתהליך המחירה.
אתה ציינת, סגי, בתחילת השיחה, שהתהליך למידה שלכם, once נכנסת, התחלתם ללמוד. תגיד לי, אתם יודעים היום לקחת את הלקוח שלכם ולהחזיר אותו בחזרה? זאת אומרת, כל נושא הזה של לקוחות חוזרים, הריטנשן הזה, כמה באמת בתחום שלכם יש לקוחות חוזרים?
קודם כל, אני גאה לומר שבטרדמוביל יש לנו אחוז גבוה מאוד של לקוחות חוזרים. יש לנו לקוחות שקנו איתנו כבר את הרכב השמיני שלהם. היום בבוקר ראיתי באחד מהסניפים זה היה לקוח עם הרכב החמישי שלו. זאת אומרת, אנחנו ממש, יש לנו, באתר שלנו כתוב מעל 80% לקוחות חוזרים. אנחנו באמת, אנחנו אנשים שקונים בטרדמוביל. ברגע שמבינים את הסוד הזה, כי זה סוג של סוד, אנשים חושבים שיש רק את ה, אתה יודע, את הליסינג וזה, ברגע שמגיעים לטרדמוביל, מגיעים לאיזה אוצר. תגיע למתחם שיש בו מגוון, מתחמי רכב, וטיפול, תעבור דרך המגרשים, תגיע לטרדמוביל, תקבל שם שירות אחר, תקבל שם הרגשה של משפחה.
את החוויה שדיברת לפני.
תקבל את החוויה שממש משפחה שדואגים לך,
זה
אמיתית.
זה מחזק את החוויה הכוח שלהם.
נכון? תראה את המגוון, תראה את הזה, ותשמע, זה פשוט גאווה גדולה לראות את החברה האלה, אני יכול לראות לך כל כך הרבה טסטימוניאל של אנשים, שהוא קנה אצלי את האוטו, ועכשיו הוא גם מפנה את אח שלו, ואת דוד שלו, זאת אומרת, זה פשוט מדהים, ואני חושב שבזה ארגון נמדד, לא, ברגע שאתה רואה שאנשים חוזרים אליך, זה אומר שאתה עושה משהו טוב.
בוא נדבר קצת על האנשים. בסופו של דבר, תמיד אנחנו יורדים לעומק, אנחנו אומרים, יש לקוחות, אבל הנכס החשוב ביותר של החברה, זה האנשים. אז בוא נדבר קצת על האנשים שלכם. איך אתם לוקחים אותם? איך אתם מניעים אותם? מה באמת סוד ההצלחה שלכם עם האנשים?
נקודה קריטית. אני חושב שאנשים זה א', כמובן אנשי הארגון, ב', זה הספקים שלנו, וג', זה הלקוחות שלנו, ובסוף כל מי שיש לי אינטראקציה איתו, אנחנו שם. חשוב מאוד לי כמנהל ברמה, זאת אומרת, יש ערכי ליבה שאני עובד איתם, שאני חושב שאנחנו משתדלים להעביר אותם לכלל הארגון שלנו. אז ערכי הליבה שלי כמנהל, שלי כאדם קודם כל, ואחר כך כמנהל שקודם כל אני אצפה מעצמי לעמוד באמות מידה האלה, ואחר מכן גם מאחרים. אז פעם אחת יושרה, אינטגריטי, הכל בסוף מתחיל ונגמר, ולעשות את זה מתוך מקום טוב של כנות, הוגנות עסקית, עסקית והגינות עסקית, גם מול העובדים שלי, גם מול הספקים שלי, גם מול הלקוחות שלי. פעם שנייה זה הנושא של ההישגיות, אני בסוף בן אדם מאוד הישגי, אבל את ההישגיות שלי אני לא משיג בגלל שיש לי כישרון עצום, או לא יודע מה.
עבודה כמובן, קשה.
עבודה קשה, התמדה ונחישות, ואני חושב שזה משהו שהוא קריטי, וחשוב להזכיר את זה, בעיקר אצלנו גם פה בישראל, שיש המון המון תרבות האינסטנט, אין, ולא אינסטנט, חברים, צריך לעבוד קשה כל יום, אני כל יום בחיים שלי מגיל 12 עובד קשה, אני קם בבוקר הולך לעבודה. גם כשהייתי צעיר
בלימודים. חשבתי שאתה רץ בבוקר.
כן, אני גם רץ בבוקר, נכון. זה חלק מזה. אז אמרנו יושרה, אמרנו הישגיות, אמרנו אנושיות. בסוף חשוב לי מאוד העולם של להיות אנושי, להיות בגובה העיניים, גם אחד מול השני, לא להשפיע, לא לצעוק, לא לצעוק, אין שום סיבה. גם אם רוצים להגיד משהו, אפילו לפטר עובד, אפשר לעשות את זה תוך תיאום ציפיות ותהליך הדרגתי נכון ומסודר, וגם בסוף בצורה אנושית. מקצועיות, שחשוב לנו מאוד להחדיר את הערך הזה של מקצועיות, שלפני שאתה מראה למישהו את הרכב, לך תראה אותו בעצמך, תבוא כמו שצריך לעבודה, תבוא לבוש כראוי, תעשה את השיעורי בית שלך לפני שאתה מגיע, ובסוף בסוף ללויאליות ומחויבות, שזה בסוף הדבק של כל הערכים האלה, להיות מחויב גם לכישלונות, אגב, להיות מחויב לכישלונות, אני חושב שאחד מהדברים שחסר מאוד היום, ואני רואה את זה גם אצל מנכ"לים, כי אני גם מנהל של מנכ"לים, לא רק של מנהלים תחתיי, זה היכולת לקחת אחריות, להגיד, וואלה, נכשלנו, גם אני אומר תמיד לעובדים שלי, הכישלונות שלכם, את הכישלונות הם שלי, והקרדיטים הם שלכם, אין בעיה, קחו את הקרדיטים, אני תמיד שמח לתת את הקרדיט, ולקחת לעצמי את הכישרון, את הכישלון, כי בסוף, כשאנחנו מבינים שכשאנחנו מסתכלים בלבן של העיניים לעצמנו ולפעולה לא טובה שעשינו, אז אנחנו יודעים לשפר אותה, ובסוף לעשות את הפעולות הנכונות.
כישלון מוביל להצלחה.
כן, לגמרי. חוץ מזה, הדרכות, מאוד מאוד חשוב לי, הכלי, אחד מהכלים המרכזיים שלי כדי להטמיע תרבות ארגונית, זה להגיד, אוקיי, זה החזון שלי, זה האסטרטגיה להשגתו, והערכים, ערכי הליבה שמובילים אותי, ועכשיו בוא ניקח, ואני לוקח בדרך כלל, אני עובד עם מקום טוב לציין עוד קולגות שלכם, אני מעריך, בלנשארד, המרכז לאימונים בעסקים, אוהבים אותה מאוד, יש שם את דקל דיין ואת יפית בן בנישתי וכל החבר'ה, הם עוזרים לי יד ביד לקחת את המסרים שלי ולהוריד אותם עד לרמת השטח, ברמה של פעם אחת לייצר שפה משותפת, בין אם זה, אגב, מאוד חשוב, תמיד עושים את הדרכות לאנשי המחירות, אנחנו עושים לאנשי המחירות, אנחנו עושים למוקדנים, אנחנו עושים לאנשי התפעול, אנחנו עושים למזכירות, הן לא פחות חשובות.
כל מי שנוגע באינטראקציה.
כל מי שנוגע, יש לו אינטראקציה, בסוף האיש תפעול הוא איש מחירות הרבה יותר טוב מאשר איש המחירות.
נגמר.
אתה בא, אתה רואה איש תפעול, הוא נותן לך הסבר מקצועי, אתה אומר, אני מאמין לו, איש מחירות, יש לו עמלה. אז בטח שהוא מנסה להפות את המצב. בסוף, השילוב של כל המערכות האלה, באמת עם הדרכה איכותית, טובה, שבא ממקום של תפיסת העולם של המנהיגות המצבית, שבאמת, ומשהו שאנחנו רוצים באמת להיות בגובה העיניים, לרתום, להיות מנטורים של העובדים שלנו, לייצר train the trainers, לקחת את המנהלים שלנו, להפוך אותם להיות מנחים מקצועיים לעובדים שלהם, וכו' וכו', ופשוט להעצים את העובד, לתת לו את ההרגשה הטובה שהוא...
תשמעי, מטל, זה היה 2.5 דקות, שאני בטוח שאנשים יעשו rewind, והתחילו לרשום. כי משהו נתן פה ב-2.5, 2.45, זה מה שנקרא כל הסקופ, מה שאנחנו נותנים בשבועיים, הוא נתן את זה באמת בשתי דקות, שזה מדהים.
כמו שאומרים, יאללה, התחלנו.
כן, אבל את רואה, את רואה אותו, את רואה צגיד מדבר בפאשן, כי זה מה שהם עושים.
כן.
זה מה שהם עושים.
אגב, אתה מוביל פה ספינה של כמה?
בטרדמוביל, נכון להם, בקבוצה יש 4,000 עובדים. בטרדמוביל יש סדר גודל של 150, קצת פחות מ-150 עובדים, בחברות, זאת אומרת, זה בכל חברה והכיף כוח אדם שלה.
אתה יכול לקחת משהו ש... ככה שתי שאלות לסיום, אוקיי?
כן.
מה, כבר מסיימים?
אני מצטערת. תן לנו את ההיילייט של ההצלחה הארגונית. שלכם, ועוד איזה כמה טיפים למנכ"לים ששומעים אותנו, כמי שמנהל עם רקורד כזה עשיר בניהול.
אני דווקא אנסה להפתיע ולהגיד שאני חושב שאחד מהדברים שבעיניי הוא היילייט, בסדר? אנחנו עובדים בארגונים שהם מאוד אגרסיביים מבחינת מחירות, מחירות וטירוף, ובואו נשיג את היעדים וכו'. ובלי שמות כמובן, וזה, אבל אחד מהעובדים שהיה איש מחירות פנטסטי בחברה, שהיה אחד מהאנשים המובילים, פתאום אני רואה שהוא במקום למסור, לא יודע מה, 40 מכוניות בחודש, פתאום הוא עורד לשבע, וככה חודש, חודשיים, ובאמת היה לנו כנס מחירות, שבו נתנו מצטיינים לכולם, והוא גם בדרך כלל הוא עולה, כי הוא מקבל תמיד, ופתאום הוא לא היה. אז אני חושב שבדרך כלל מה שפתאום מצפים מהסמנכ״ל מכירות, או מישהו זה, בוא, תשמע, מה קורה שם, בוא, תזמין אותו לשימוע, תראה מה קורה. אני אמרתי לסמנכ״ל מכירות שלי בדיוק הפוך, אמרתי, תשמע, בוא תבין מה קורה שם. והבנו שיש לו קצת בעיות בבית וכו', ואז החלטתי לפנק אותו בסרט וכרטיס זוגי לאשתו, למרות שבדרך כלל אנחנו נותנים פרסים למי שמצליח, פה במקרה הזה הוא למעשה כאילו נכשל, ואנחנו עדיין טענו, ואני חושב שבסוף, אחרי 3-4 חודשים קשים מבחינתו, הוא חזר לעצמו, הוא פתאום פורח, אחרי שבאמת עברנו תהליך איתו וכו', ובעיניי זה באמת משהו שבעצם אני בתור ארגון מאוד מאוד שמח וגאה בו, זאת אומרת, אני אומר, וואלה, איזה כיף. ואתם רואים היום איך הבן אדם הזה על הכתפה, אותו עובד שנתתי לו תשומת לב דווקא שהוא היה חלש, פתאום הוא מוביל את כל הצוות שלו להצלחות כבירות, והשנה הם כבר שוב פעם ראשונים ברשת, ובאמת כיף לראות את הדבר הזה. אני חושב שזה באמת האמפתיה הזו, והיכולת לנו באמת לגעת באנשים, זה משהו שהוא באמת חשוב. אני חושב שזה אחד מההישגים הגדולים מבחינתי של לדעת שהארגון שלי הוא ארגון שבאמת דואג לאנשים שלו ואכפת לו.
אינטליגנציה רגשית גבוהה.
לגמרי.
כמו שאומרים.
כן.
רגע, אני... אחרון, דבר אחרון. בוא נדבר רגע על האנרגיה המתחדשת.
אנרגיה מתחדשת.
קבוצת דיין, בוא.
כן.
זרוק
לנו משהו.
כמעט.
אז אנחנו יזמנו בעצם לפני מספר שנים ג'וינט ונצ'ר עם נופר אנרגי, שזה אחת מהחברות המובילות היום בישראל לאנרגיה מתחדשת, וגם כן תחום שאני מאוד גאה להגיד שהתחלנו איתם 3 פרויקטים בחלק מהנכסים שלנו של בעצם להתחיל לעבור לאנרגיה מתחדשת, להספקת חשמל לנכסים שלנו. אנחנו מתחילים עכשיו פיילוט נוסף בכל מה ששור לתחום של אגירת אנרגיה בבתי המלון שלנו ו-EV, זאת אומרת גם טעינת רכב חשמלי. אני חושב שבכלל באופן כללי ארגונים שבאמת מובילי שוק, למרות שחלק ניכר מהדברים שאנחנו עושים זה זיהום, זה הזיהום של הסביבה, צריכים להתחיל לקחת אחריות, להתחיל לתת, to bring back, לתת חזרה לעולם, לקהילה, למקום שאנחנו נמצאים בו, ואני חושב שזה תחום שאנחנו בשנים הקרובות נרצה לקחת, לפתח, להרחיב, גם בארץ וגם בחול, לגמרי.
טוב, מיטל, תשמעי, אני יצאתי עם תובנה אחת מאוד מאוד מעניינת. בפעם הבאה שאני הולך לקנות, או מקר שלי הולך לרכוש רכב יד שנייה, אם הוא רוצה רכב צרפתי, שיחשוב על רכב יפני. והפוך. זאת אומרת, אני צריך לכוון עכשיו לרכב השני ולא לרכב שאני רוצה.
כן, אבל יותר חשוב מזה, זה התאמה של התאמה לצרכים של הלקוח.
בדיוק.
שזה בעצם החוויה הכי חשובה כאן, זה להתאים ללקוח ולעשות את האפטר סל. מה שהרבה פעמים חברות וארגונים שאנחנו רואים ושומעים, שוכחים. כי הסל הוא כל כך חשוב להם שהם שוכחים את האפטר סל. איזה טיפ?
אני באמת חושב שבסוף המוטו זה חריצות, עבודה קשה, באמת כדי להגיע להישגים, נחישות, ולא פחות חשוב, וזה משהו שכולנו שוכחים היום, צניות.
צניות.
שמור על צניות. צניות.
ענווה.
אני חושב שברגע שאתה בא בענווה, אני שמעתי לא מזמן איזה פודקאסט גם כן, שאומר, המנהלים הטובים, המצליחים באמת, יש להם מספיק ביטחון עצמי, כדי להגיד שאין להם ביטחון עצמי. כשמגיעים לתהליך חדש.
יפה, אהבתי.
וואו, אהבתי, ממש. סגיב מגר, מנכ"ל קבוצת טרייד מוביל מקבוצת דיין. המון המון תודה. היה, אני מאוד נהניתי, אמנם היה קצר, I'm sorry, אבל באמת, אני מאחלת לקבוצה המון 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 הצלחה, וגם לך. תודה למאזינים שלנו ולפרק המעניין שלנו בסדרת מנהלים משפיעים. ייכנסו לערוץ שלנו לכל הפרקים בספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט. נאחל לכולם רק בריאות וחיוך. מרקטינג סולושן.
יאללה, ביי.
מנהלים משפיעים. הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר. בשיתוף מרקטינג סולושנס.